העיקר, ועמוד תפילה, לברך על העיקר, ופותר את התפילה. מן ברכה שלפניה, בין מברכה שאחריה. ולמה הבעיה עם העיקר מעורב יחד עם התפל, אלא אפילו כל אחד ואחד לבדו, ואפילו פת שהוא חשוב בין הכל, אם הוא תפל, כגון שאכל דג מליח, ואוכל פת עמו כדי שלא יזכנו בגרנו, מברך על הדג שהכל ופותר את הפת, כיוון שהוא תפל. מרקחת שמניחים על רקיקים דקים, אותם רקיקים עבור תפילה למרקחת, שהדבר ידוע שהם מתכוונים לאכול לחם, אלא את המרקחת. לפי כך מברך על המרקחת ופותר את הרקיקים. אומרת, כל שהוא עיקר ועמו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה. לפי כך למשל, שמים בתוך אורז, כשמבשלים אורז, שמים גזר, שמים תפוחי אדמה, שמים כל מיני ירקות, או לפעמים שמים גם צמוקים כדי להתחים אותו. יש גם כן חתיכות בשר, מברך על האורז מזונות, ופותר את הכל. לא צריך לברך הכל אחד ואחד בפני עצמו. כשמביאים את התבשיל, אומרים, זה תבשיל של אורז. אז אפי שיש בו גם חלקים אחרים, יש בו בשר. לא אומרים תבשיל של בשר, כיוון שהרוב הוא אורז. לכן אפילו שיש עמוד דברים אחרים, שבאים להמתיק אותו, להתאים אותו, אם זה גזר, אם זה צמוקים, כל מיני דברים כאלה שבתוך האורז, הכל נפתר בברכת האורז. לכן מברך מתחילה מזונות, ובסוף מברך נפשות. שהרי ככה דין איתנו, האורז, לפי ההלכה שכתב לפי דעת מרן, אין הפרש בין אם הוא מעוך, בין אם הוא שלם. לעולם מברך על המזונות, שלם כמובן מבושל, מברך על המזונות, וברכתו בסוף בורא נפשות רבות. דעת הרמה לא כך, דעת הרמה מחדק. אם נתמעך האורז, נעשה כמו דייסה, מברך על המזונות. אבל אם זה ניכר כל אורז אחד לבדו, כל אורז ואורז ניכר לבדו, לפי דעתו צריך לברך עליו בורא פני האדמה. אבל אנחנו לא נוהגים כך, אנחנו נוהגים כמו דעתו של מרן, שקבלנו הוראותיו, ולעולם מברכים על המזונות, על האורז מזונות. בין שהאורז נתמעך קצת, עד שנעשה קרוב לדעתה, ובין שהם ככה ניכרים, יש אורז משובח, לא מתמעך תקף. נעשה כך כל אורז לבדו, זה מבושל, מבושל כל סוף סוף. לכן מברכים עליה מתחילה מזונות, ובסוף מברכים בורים נפשות רבות. סימנך, אמן, ראשי תיבות, אורז, מזונות, נפשות. לא כמו שיש אנשים טועים מברכים על האורז, על המחיה ועל הכלכלה, בסוף, זה טעות. אפילו שמתחילה מברכים מזונות, בסוף לא מברכים על המחיה ועל הכלכלה, רק על חמשת המינים, חמשת מיני דגן. שהם חטא וסערה, סמת, שבור שועד ושיפון. כל מיני דגן, מרחים עליהם בסוף על המחיה. אבל דבר כזה שהוא אורז, מרחים על זה בסוף, בורא נפשות רבות. אם אדם אוכל עוגות, תלוי אם זה קובע סעודה עליו או לא קובע סעודה. אם לא קובע סעודה עליו, סתם אוכל כמה כזיתים מהעוגה, ואז מתחילה מזונות בסוף על המחיה. אבל אם הוא קובע סעודה על זה שזה בשיעור, 230 גרם ומעלה, אוכל עוגות, זה נקרא שמוע שעודת קבע, זה לא נקרא שמוע שעודת ערי, לכן נוטל ידיו, חייב לעשות ברכת ידיים, וגם מברך המוטי, ובסוף ברכת המזון. אפילו שזה רק עוגה, צריך לברך בסוף ברכת המזון. לא כן הדבר אם הוא קובע סעודתו על חמשת המילים של תבשיל, של מעשה כדיריו, כגון שאוכל, למשל, אצריות, קוסקוסון, דברים כאלה שהם חמשת מילי דגן, וקובע עליהם סעודה, לא אוכל לחם אחר ושום דבר, רק זה. אז הדין הוא שברך עליהם את אכילה מזונות, ובסוף על המחיה, אפילו שיאכל הרבה יותר מאשר סעודת קבע. אפילו יותר מ-230 גרם. זה לא דומה לעוגות, עוגות זה מעשה אפייה. דומה לפת. יש עליו כמו צורה של פת. כיוון שזה מעשה אפייה, זה לברך המוציא וברכת המזון. כיוון שהוא קובע סעודה. אבל לא כן, עצריות, כל מעשה כדירה שהם, אפילו שאוכל יותר משיעור אוקייה, שזה יותר מ-230 גרם, מתחילה מברך מזונות, ולבסוף מברך על המחיה ועל הכלכלה. כי במעשה כדירה אין שייך לברך בחת המזון כל עיקר, כלל. וגם שמה, בתוך העטיות, יש פעמים שמים בהם דברים אחרים, חתיכת בשר, עוף, דברים כאלה נפטרים, עם ברכת מורה מזונות שהוא ברכה, בתוך הצלחת, כי שם כל הדברים האלה, עוף או בשר, וכן אם ברך מתחלה מזונות, פתר את הבשר, לא צריך לברך על הבשר בפני עצמו שהקוניה בדברו, אלא זה נפטר יחד כמו שהוא בתוך תפשיל אחד. אבל אם זה אוכל זה לבדו וזה לבדו, כגון שזה מתבשל מרק בשר לבד ועטיות לבד, והוא לא מערב אותם. אוכל את העטיות, יברך מלא מזונות. אחר כך רוצה לאכול מהמרק עם העוף, יברך שהקוניה בדברו. אבל אם מערב אותם ביחד, שופך את המרק על העטיות, קוסקוסו את הדברים האלה, אז מברך על האלה, 15 דגן מזונות, ומברך בסוף על המחיה, ופותר את השעה, ולא צריך לברך שהקוניה בדברו על השעה. כל זה מבחינת, מברך על העיקר, ופותר את התפילה. כל דבר שהוא תפל, אז אם ככה מברכים אנחנו על העיקר, לא מברכים על התפל שלו. לא משנה מה היה התפל, הוא יותר חשוב או פחות חשוב. נגיד למשל, אדם מתאבה לאכול חציית דג מלוח. או משהו חמוץ, הוא מתאבד לקחת את זה, אבל זה חמוץ יותר מדי, או חריף, והוא לא רוצה שישאר הפה שלו חריף, אז לוקח אחרי זה חתיכת לחם כדי להפיג את החמצות או המליחות, אז לוקח חתיכת לחם אחרי זה. אז לא יברך על הלחם. למה? העיקר הוא עכשיו לא מתאבד לאכול לחם, לא מעוניין לאכול לחם, אלא הוא אוכל את הדג. אלא מפני שזה מלוח יותר מדי, וקשה לו שישאר הפה שלא מלוח, לוקח אחריו חציית לחם כדי לבלוע את זה, כדי להמתיק את זה, להפיג את הטעם, את המליחות. אז לא צריך לברך בכלל על הלחם. הלחם נעשה תפל, והדג הוא נעשה עקר, אז מברך על העקר, פותר את התפלה. והוא שהדג תמיד הוא חשוב, אין לך דבר יותר חשוב מהפת. פת הוא ראש כל המאכלים. לכן כתוב בגמרא, פת פותר כל מיני מאכלים. אם אדם עושה סעודה. ואוכל פת, אפילו שבסוף אוכל באמצע, אוכל תבשילים, אוכל סלטות, כל מיני דברים, אין על זה ברכה בכלל. אפילו שאוכל אותם בלי פת, אוכל תבשיל בלי פת, אוכל בשר, אוכל דגים, כל מה שאוכל באמצע, לא צריך לברך. הועיל וברכת המוציא לכם מן הארץ, פותרת אותם. פני שזה סעודה. אף על פי כן, כאן נעשה הדבר הפוך. הוא לא מעוניין לאכול פת, הוא לא מעוניין לעשות סעודה. הוא לא מעוניין לאכול משהו מלוח או משהו חמוץ. שזה יימשך את לבו ורוצה לאכול אותו. אז מברך שהקוניה בדברו, ואחר כך כשרוצה לאכול את הלחם כדי להפיג את המליחות או את החמיצות שיש בפה שלו, לא צריך לברך עליו כלל ויקר. אין הפרש אם אוכל הרבה לחם או מעט לחם. אפילו אוכל יותר מכזית. כזית צריך לברך ברכה אחרונה לברכת המזון. אבל כאן, מאחר שהוא זקוק לאכול יותר מכזית, כגון שאוכל חתיכת דג, מלוח, שם אותה, ולוקח חתיכת לחם אחרי זה. אחר כך עוד חציית דג, עוד פעם שם אותה, עוד פעם חציית לחם. וכאן זה הדרך. סוף סוף, הלחם הזה נעשה רק בתור תפל. הוא לא בא לאכול אותו בשם סעודה. אבל לא אכל יותר מכזית, ברכה האחרונה שלו מברך על הדג, בורא נפשות רבות, או על המלפון חמוץ או שאכל, מברך בסוף בורא נפשות רבות ופותר את הלחם. לא צריך לברך על הלחם בכלל. עיקר פותר את התפילה, כך פת, גם שועד סעודתו ממש, אוכל סעודה של פת, לא משנה אם הוא אוכל אותו ביחד עם המאכלים, או אוכל את המאכלים שבתוך הסעודה אוכל אותם לבדם. אוכל חתיכת בשר, אוכל חתיכת דג, בלי לחם. אף על פי כן לא צריך לברך עליו. למה? כשברך עשה סעודה, הסעודה ככה זה. פת הוא ראש לכל המאכלים, מלך לכל האוכלים. והוא פותר את כל המאכלים שאוכל בתוך הסעודה. לא צריך לברך עליהם כלל. חוץ מפירות, שזה לא בא בשביל המאכל, בשביל הסעודה. פירות אוכלים אותם שיקנו אף שיהיה לו טעם בפה. אז לכן, בדרך כלל אוכלים את הפירות מתי, משאירים אותם בסוף הסעודה. אז צריך לברך עליהם. אבל משאירים את כל המאכלים שאוכלים באמצע הסעודה. אם הם לא דברים שהם עקריים, אלא דווקא דבר, כמו שאמרתי, בשביל להשמיע, כמו תבשילים שמביאים, אורס שמביאים, בשר, דגים, סלטות, כל הדברים האלה, פטורים בברכה כלל. מפני שברכה אתה מוציא לחם מן הארץ שברך בראש הסעודה, פטר את כולם. לכן לא צריך לברך עליהם. זה בפת, דבר מיוחד זה, שכמו בפת, שזה בתוך הסעודה. אבל אדם שאוכל פת, פחות משעור כזית, פחות למשל מ-20 גרם, אתה אוכל חתיכת פת. וגם כן אחר כך רוצה לאכול גם כן תבשיל. לא פתר בזה את התבשיל. כיוון שזה לא סעודה, הוא פתור אפילו נטילת ידיים לא צריך לעשות. מי שאוכל פחות מכזית פת, אוכל אותו בלי נטילת ידיים, לא צריך נטילת ידיים. מברך עליו המוציא לחם מן הארץ, ואוכל. בין שאכל ובאמצע רוצה לאכול תבשיל. בין שסיים את הפת, אחר כך רוצה לאכול תבשיל. סוף סוף, כיוון שזה לא נקרא שם סעודה, סעודה לא תקרה, לפחות מכזית של פת. וזה לא היה כזית. כזית זה 30 גרם, והוא לא אכל 30 גרם. אוכל 10 גרם, 15 גרם. אז לכן כשביאים לו אחר כך תבשילים, חייב לברך על כל תבשיל ותבשיל, הברכה שלו. למשל הביאו לו מרק ירקות, בלי בשר, מרק ירקות. מה הברכה של מרק ירקות? מרן כותב שמברכים על מרק ירקות, מברכים על זה בורא פרי האדמה. למה? זה תבשיל, למשל, עם ירקות. אז המרק ספג את הטעם של הירקות, וכל הטעם של המרק אתה מרגיש טעם של ירקות. לכן צריך לברך בורא פרי האדמה. אפילו לא אוכל ירקות. אוכל רק את המרק ואת הירקות לא אוכל אותם. אז ברך בורא פרי האדמה על המרק. זה דעתו של מרן, כך דעת הרבה ראשונים. אבל מה שאין כן, זה דבר לא מוסכם. מה שאין כן דעת המאירי, מה שאמרו חכמים, שמאדם שאוכל מרק ירקות מברך בורא פרי האדמה, לשון הגמרא במסכת ברכות למ"ט, מיד דשלקה כשלקה, מיד דשלקה שלקה ככולהו שלקה. שלקה שלק ירקות, שולק אותם. שליקה, אומרים בתוספות לפסחים למ"ט, זה יותר מבישול. בישול רגיל, בינוני, ממוצע. שליקה, זה נקרא ששולק אותו יותר מדי, כדי שיתרכך יותר. זה נקרא שמו שליקה. אם שלק ירקות, אז כתוב שם, מיד דשלקה, המרק שלו, כמו השלקה. כמו שמה ששלק שם. שלק ילדים, מה ששלק שם, המים שלו, זה נקרא שמו טעמו כמו טעם השלקה. לכן ברך עליו ברף רי האדמה. אז על זה אמרתי, המאיר סובר, מה שכתוב מיד לשלקה כשלקה, כגור שהתבשד יותר מדי, עד שנמעכו הירקות, ונתערבו יחד עם המרק, נעשה מרק סמיך מהירקות עצמם. כשאתה לוקח כף עם מרק, אתה לא לוקח רק מרק מים צלולים, אתה לוקח עם הירק עצמו, והירק עצמו כבר התבשד בנמוח עם המרק. אז זה ודאי, צריך ללכת בו לפרי האדמה. אבל אם זה מרק צלול, אתה רואה אותו עדיין, מרק צלול. אתה צריך על המרק שהכל נהיה בדברו. זה דעתו של המאירי. אם כן, לא אמרו מיד לשלקה כשלקה, לפי דעתו של המאירי, רק שהשלקה עצמה, הדבר שנשלק, הירקות שנשלקו בתוך התבשיל, נמוחו לגמרי ואין עליהם צורה, כבר נמחו יחד עם המרק. אז הוא נשאר כמה חתיכות שניכרים. אבל סוף סוף, כיוון שהמרק הזה כולו, תראה אותו גוש, נעשה מעורב יחד מגופו של הירק, ולכן ברשם עליו ברפר האדמה. אבל כשאתה רואה מרק צלול, אז צריך לברך על שהכל נהיה בדברו. זה לפי דעתו של המאירי, כך דעתו של רבינו אהרון הלוי הראה, חברו של הרשב"א, כך כותב גם בשיטה מקובצת, ועוד כמה ראשונים סובים ככה. כדי שלא להיכנס בספק, אם אדם מביאים לו מרק צח, אם יש בתוכו חתיכת ירקות. אז יותר טוב שייקח חתיכת ירק, יברך עליה בורא פרי האדמה, ויפתור את המרק. כי סוף סוף זה יטפל בחתיכת חתיכת הירק שיש בפנים, כדי שלא ייכנס בספק. כי לדעתו של מרן, לא יברך על המרק שהכל יהיה מדברו, צריך לברך בורא פרי האדמה. אלא לדעת המאירי ורבי אהרון הנביא, אומרים לא, לא כך צריך לברך, צריך לברך על המרק שהכל יהיה בדברו, כיוון שזה תלול. אז מה לעשות כדי שיוצא מכל ספק, ייקח חתיכת ירק, יברך עליה בורא פרי האדמה, ויפתור את המרק. וזה לכל הדעות, לא צריך לברך על המרק. שכל דבר שהוא תפל, נקרא שהוא גם כמו חשוב, כמו תפל. כמו שאדם אוכל פרי, נגיד אוכל משמש, בתוכו יש גרעין, בתוך הגרעין, הרבה פעמים הגרעינים הם מתוקים. רוצה לאכול את הגרעין, לא צריך לברך עליו כלום. ככה אם אדם אוכל גרעין של משמש, רוצה לאכול אותו, ברך עליו שהכל נהיה בדברו. אבל כשזה אוכל עמו את המשמש גם כן, ברך על המשמש בורא פרי העץ, פותר גם כן את הגרעין, למה שהוא תפל. הוא אדם שאוכל אגוז הודו. אגוז הודו, יש הרבה קונים אותו בשביל ט"ו בשבט. בפנים יש מים, אנשים אוהבים את המים שלו, זה מים טבעיים, ככה מהקדוש ברוך הוא. ואחר כך כשפותחים אותו, מוציאים את המים שלו, יוצקים אותו בתוך כוס, יש בו טעם קצת של אגוז הודו. אם אדם רוצה לקחת רק את המים לבד לשתות אותם, צריך לברך שהכל נהיה בדברו. אבל אם אוכל חתיכת אגוז הודו, ברך עליו בורא פרי העץ, פותר את המים שלו, רוצה את המים ככה אותו בלי ברכה. למה? גם כן זה מבחינת, כמו שיש עקב ותפל. המים עליהם תפלים. העקב הוא האגוז. המים הם תפלים לו. לכן מברך עליה גוד בורא פרי העץ, פותר את המים שבתוכו. אדם שמביאים לו גם כן עוגה, זה יכול, מביאים לו גם כוס תה. התה הוא לא תפל לעוגה, הוא זקוק לשניהם. הוא מעוניין גם בתה וגם בעוגה. לכן אפילו הקדים וברך על העוגה בורא מיני מזונות, אחרי שבלע, לוקח את הכוס תה, מברך שהכל נהיה בדברו, שישתה. ואחר כך רוצה אחר כך לערב אותם ביחד, לטבל אותם ביחד, יעשה כאוות נפשו. אבל קודם, יברך הכל אחד לפני עצמו. רוצה לברך כל... יותר טוב להקדים את העוגה, שהיא מזונות, היא יותר חשובה, ועכשיו יותר חשובה, מאשר שהכל. כן, קודם כל, ייקח ככה קצת עוגה, יברך מורה במזונות, יאכל אותה, יבלע אותה, ייקח אחר כך כוס תה, יברך שהכל יהיה מזונות, ואחר כך יאכל שישתה שניהם ביחד, יאכל וישתה אותם ביחד, מותר. למה? שוב פעם, זה לא נקרא שמו עקר בתפש, כלומר שהתה נפטר מברכת שהכל, כיוון שהוא בירך על העוגה, כי הוא מעוניין פה בשניהם. לא נקרא שמו אחד עקר יותר מאשר השני. יש אנשים מעוניינים בתה עוד יותר טוב מאשר העוגה. ולכן, מברך על שניהם. מברך גם על זה וגם על זה. למשל, יש סוכריות שהן בפנים זה שקדים, מחופים בסוכר, סוכריות. אז הוא מוסס את הסוכריה, מגיע אחר כך לשקד. אם רוצה לברך על השקד, יכול לברך על זה. יוציא אותו מהפה שלו, לברך על הבורא פרי העץ, ויוכל אותו, ירעש אותו. אבל אם לא רצה, זה נקרא שהוא מתפל. גם השקד, הוא נקרא שהוא מתפל. ברש הכל היה בדברו, מתכוון לפתור את השקד שיש בפנים, פתור, לא צריך לברך עליו כדאי. מעין גלידה שיש לאדם, בתוך הגביע הזה, הגביע, עטירוב, היו פעם עושים אותו שכב, אני לא יודע, אני חושב שעושים עכשיו את זה מעמינן של טיפוחי אדמה או של טירס, אבל פעם היו עושים את זה מעמינן של חטא. אז זה שברך עליו מזונות. אלא שהוא לא מעוניין לאכול את הגביע, אלא שמים בתוך הגביע את הגלידה. הוא מעוניין לאכול גלידה. אחר כך בסוף זה קצת מתרקח ובסוף הוא אוכל אותו. אבל כיוון שהוא לא מעוניין בו בתור עקר, אלא הוא תפל. עקר כוונתו מגמתו עכשיו, מיד, אם נותנים לו ככה גביע לאכול, היה זורק את זה, מה מעניין לך גביע? אשר ימצא הגביע בידו יהיה לי עוול. אלא לוקח את הגביע הזה, כולו בשביל צורך הגלידה. לכן ברור שהכל נהיה בדברו על הגלידה, ובסוף אפילו אם נתרקח מעט הגביע ואוכל אותו בסוף, לא צריך לברך עליו תהילה. ממש, שזה תפה. כל שכן עכשיו, שהגביע נעשה, כמו שאמרתי, מקמח תפוחי אדמה או קמח תירס, אז זה בלב הכי, בכלל שהכל נהיה בדברות, אז אין קשור בעיה. לברך על הגלידה, פותר גם את הגביע. טוב, כזה שאמרנו עכשיו, מה שאמרנו, עקב בטפל, הכל לפי העניין. לפי כך, אדם שאחר, כמו שאמרתי, עוגה. ובאמצע העוגה, רוצה לאכול איזה פרי. אם הוא מלפט את זה יחד עם הפרי, אין שום ספק שלא צריך לברך על הפרי. נגיד, לוקח בננה, ואוכל אותה יחד עם העוגה. אז כיוון שמתחלה ברך בורא מיני מזונות, והוא אוכל לועס יחד, מכאן ומכאן, ביחד, וכן נמצא שהיא כמו תפילה. הבננה היא באה בתור תפל, לא באה לאכול בתור פרי. לכן, מברך מזונות על העוגה, הוא פותר את הבננה שהיא בורא פרי האדמה. אבל, הוא רוצה לאכול גם את זה, וגם את זה, לאכול כל אחד בפני עצמו לבדו, אין העוגה פותרת את הבננה, אין עליה תורת תפל, אלא נקרא שמור שהוא מתכבד לשניהם, הוא מעוניין בשניהם. אז יברך מזונות על העוגה, ואחר כך אחרי שגמר לבואה, ייקח את הבננה, יברך בורא פרי האדמה. ואחר כך אם הוא רוצה ללפט אותם ביחד, ילפט אותם, יכול לעשות. כיוון שאחר כל אחד ואחד עדר לבדו, זה לבד וזה לבד. הוא ברך כל אחד בברכה שלו. איש השקל ברכתו, ברך אותם, ברך אותם. אז אחר כך בסוף הוא רוצה לצרף אותם ביחד, ולאכול אותם ביחד, אז יכול לעשות את זה. אז מתחדה רק הלגימה הראשונה, הדעיסה הראשונה תהיה מכל אחד לבד. זה מזונות וזה אדמה. כן, אני ארוויח גם כן את הברכות. הברכות שלהם. אבל כשזה תפה, כל הזמן נתן את זה ביחד עם העוגה, לא צריך לברך בכלל על הבננה, כי העוגה היא העקר אצלו, והוא פותר. העקר פותר את התפילה. לא צריך לברך על הבננה. והוא עני כל מיני פירות. או שאוכל גבינה באמצע. עוגה הייתה מדי מתוקה, נושא גם כן קצת לקחת חתיכת גבינה. אז אם הוא אוכל את הגבינה, מלפט אותה יחד עם העוגה, אז גם כן לא צריך לברך על הגבינה בכלל. בסוף, כשיברך בסוף על המחיה, הוא פותר גם כן את הגבינה. אבל הוא אוכל גבינה יותר מ-30 גרם, שאחד שיעור בעצמו, הוא לברכה האחרונה. אבל מכיוון שהיא באה בתוך תפילה, התפל נפטר לא רק בברכה הראשונה, אלא גם בברכה האחרונה. לכן, כשברך בסוף על המחיה, פטר את הגבינה שאכל באמצע. אותו דבר, לגבי יין פותר כל מיני משקים. יין פותר כל מיני משקים. אם אחד ברך מורה פרי הגפן, ושתה יין, ואחר כך הביאו לו משקה אחר, מיס או מים או כל משהו אחר, נפטר בברכת מורה פרי הגפן שברך על היין. אם היה דעתו, שיביאו לו את המים. היה דעתו שיביאו לו משקים. אז לכן, כיוון שברך על היין, שהוא עקר, הוא ראש לכל המשקים. כמו שרפת פותר כל מיני אוכלים, כל מיני תבשילים, כך היין פותר כל מיני משקים. בתנאי ששתה מהיין. נגיד למשל, ביום שבת או בוקר, יש פעמים כשיש חתן או הבן או בר מצווה, אז יוצאים החוצה, עושים קידוש, ואחד מברך על הקידוש, ונותן לכמה אנשים לטעום. יש טעמים, יש לא טעמים. לא חייבים לטעום. זה מה שפעמים קידוש, חבוב מצווה. מי שרוצה, ישתה, מי שלא רוצה לשתות, לא ישתה, לא חייב לשתות. אחר כך מחלקים להם גם מיצים. וגם כל אחד אוכל את הזית עוגה, כדי שיהיה קידוש במקום סעודה. אנשים שמבינים, אנשים יודעי דבר, שיודעים הלכה, לא רוצים להכיל את הציבור. שכולם אוכלים שותים בלי סעודה, אלו אין קידוש אלא במקום סעודה. בשביל האיש הזה שהוא עושה את הקידוש בעצמו, הוא יכול לשתות רביעית יין, ורביעית יין חשובה סעודה, ככתבו הגאונים. אף אפי שיש מחלוקת, יש אומרים, לא נקע שמו קדוש במקום סעודה, אדם כן ישתה את הכוס של היין, של הקדוש, ואחר כך יביאו לו עוד רביעית יין, וישתה אותו בתור קדוש במקום סעודה. אבל אם שותה את הקדוש עצמו, שהוא רביעית יין, ישתה אותו כולו, לא נקע שמו סעודה. יש כך מפרשים דברי הגאונים. אבל כיוון שכל קדוש במקום סעודה בבוקר, שחרית, זה רק מדרבנן, בכל הדעות זה רק מדרבנן, אז סומכים על דעת המקילים. ואומרים שכל ששתה רביעית יין, זה נקרא שמו במקום סעודה. לכן אם יש מילה, עושים מילה, הרבה פעמים עושים מילה ביום שבת, תקף אחרי מוסף. לפני שהקהל התפזר, מביאים את הכוס, אז זה המוהל, או זה החכם שמברך על הכוס, בורא פרי הגפן, שכזה שדיד בבטן, אז הוא ישתה, מי ישתה את הכוס היין? הוא בעצמו יכול לשתות אותו כולו, כלומר רביעית יין, ישיר מעט אפילו לשים בפיו של התינוק, הנמול, אבל הרביעית הוא ישתה אותה. אז זה נקרא שמו בשבילו, קדוש במקום סעודה, אז הכל לשתות. אבל אם יטעם טיפה מהיין, איפה קדוש במקום סעודה? איך יכול לטעום? לכן הוא חייב לשתות את כל הרביעית, כדי שיהיה לו בשבילו יחשב לו קדוש במקום סעודה. ויעיד הרב פרי האדמה ועוד כמה רבנים מרבני ירושלים, שככה מנהג פשוט. לא חושים לאותו מדעי אמה שצריך לשתות את הכוס, ויביא לו עוד כוס אחר. קשה, ששתי אדבר קניה תקף עוד כוס ועוד כוס, ואז בבוקר יפתח יעלי, ילך שתי רביעות יעיל. לא כל אחד יכול לעשות את זה. ובכן זה שאמרנו, כשעושים, יש חתן או בר מצווה או אבי הבן, ועושים שם קידוש, מן הראוי, אלה בעלי המצווה, יביאו שם כל אחד שיהיה את זה לפי לקהל, כל אחד ואחד שיהיה לו כזית עוגה. אז נקרא שמו קדוש ובקום סעודה. ומוכר כזית עוגה, אז נקרא שמו סעודה. ויברכו כל אחד בסוף על המחיה, או שהרב הוא החכם זה שעשה את הקדוש, יברך על המחיה ויקווה לפתור את כולם. כולם יצאו לרחבה בעל המחיה שלו. ובכן, אלה שהם טעמו מהיין, הוא בעצמו טעם מהיין, ונתן לכמה אנשים עד ידו, טעמו. אלה שטעמו, כשנותנים להם מיץ לשתות, לא צריכים לברך על המיץ. למה יין פותר כל מיני משקים. הם שמעו בורא פרי הגפן, שומע כעונק, כמו שהם בעצמם דרכו. והם גם טעמו מהיין. לא רק יצאו ידי חובת קדוש, יצאו ידי חובת ברכת הנהנים, שהרי גם טעמו. ולכן אחר כך כשבריאים להם מיץ, או קוניאק או ערק, צריכים להגיד לחיים, אז גם כן לא צריכים לברך על זה כדאי. שותים את זה וזה ברכת. אבל מה שאין כן אלה שלא הגיע להם הכוס של הקדוש, ולא טעמו מהיין, כשנותנים להם מהמיץ, חייבים לברך על המיץ, שהכל יהיה בדברו. כי הם לא טעמו, יצאו איזו חובת הקידוש, מדיעים ברכת המצוות. אבל מדיעים ברכת הנהנים, כיוון שהם לא טעמו, לא יצאו. מתי אנחנו אומרים יין פותר כל מיני משקים? זה אדם ששתה מהיין ונהנה ממנו. אז כן, כמו שהוא שתה מהיין, פתר שאר משקים. כמו שאדם אחת סעודה, וגם כן תכשילי שבאמצע, פתר אותם. פתר כל מיני אוכלים. אז גם כן פה, עושה כל מיני משקים. לפיכך, אלה שטעמו לא צריכים לברך על, על המיץ או שאר משקים ששותים. אלה שלא טעמו צריכים לברך שהכל יהיה בדברו. יש בפוסקים שאומרים, זה שאמרנו יין פותר כל מיני משקים, ולא צריך לברך על המשקים, לא רק ברכה ראשונה, זה דין פשוט, גם בברכה האחרונה אותו דבר. למשל שאתה מהיין, שאתה רביעית, ואחר כך שאתה מית, גם כשאתה רביעית. רביעית אחת, שתי רביעיות, כמה שאתה, שאתה. עכשיו הוא צריך לברך מראי נפשות רבות, הוא לא צריך לברך, אנחנו אומרים לא צריך לברך. למה? כמו שברכה הראשונה שהקונה בדבר לא צריך לברך, הוא איל ונפתם בברכת בורא פרי הגפן של היין, כך ברכה האחרונה בורא נפשות לא צריך לברך, שפותר ברכה האחרונה, ברכת על הגפן ועל הגפן שמברך על היין, פותרת במקום בורא נפשות רבות. לכן לא צריכים לברך בורא נפשות רבות, כי יין פותר כל מיני משקין, הן ברכה ראשונה, הן ברכה האחרונה. אבל בספר שלוש תשובות בדוד, יצא לחדש, נאמר כך, אם האיש הזה בירך תחלה על מית, הוא בירך עליו שהקונה בדברו, ושאתה רביעית, ואחר כך, ועוד לא הספיק לברך בורא נפשות, יש לפניו יין, לקח בירך בורא פרי הגפן ושתה. אחרי ששתה רביעית יין, עכשיו יש שתי ברכות צריך לברך. למה? הוא כבר נתחייב בברכת בורא נפשות, עוד לפני ששתה יין. אומר לך בספר בית דוד, מתי אני אומר שלא צריך לברך ברכה האחרונה? כשהוא לקח את היין, הקדים את היין, ואחר כך שתה מים, אז כיוון שכבר נתחייב בברכת בורא נפשות על הגפן ועל פרי הגפן, הברכה האחרונה של היין כותרת ברכה האחרונה של המים. אבל כאן הוא הקדים את המים לפני כן, הוא כבר נתחייב לפני כן, יש לו חוב לברך בורא נפשות. אז איך היין לפתור בורא נפשות? לכן צריך לברך שתי ברכות לפי דעתו. גם על הגפן ועל הגפן, וגם בורא נפשות רבות. זו ידעתו שהרה בדוד, חלקו עליו האחרונים. בספר ערך השולחן של רבי יצחק טייב, הביא ראיות ברורות מערכות חיים כמה ראשונים, שהפפיקן, אפילו שהקדים ושתה את המים לפני, המים או מיץ, לפני שישתה את היין, כשמברך על היין בסוף על הגפן ועל הגפן, כי טוב פותר, פותר את המים ולא צריך לברך בורא נפשות רבות. בפני, כמו שאמרנו, ברכה ראשונה פותרת, בונים אחר כך פותרת. לא אומרים שזה כבר הקדים ונתחייב, לא משנה כלל. אפילו הקדים, אפילו אחר, זה לא משנה כלל. והעקר, ההלכה היא כמודעת ערך השולחן. כפי שאמרתי, הוא הוכיח בהוכחות ברורות. יש ספר, נתפס לא הרבה זמן, שמו על הכל. ספר, על הכל, כשמו. חבר אותו רבי מאיר מרוטנבורג, אחד מגדולי הקדמונים שדנו. רבו של רבינו אשר, הראש, והוא גם ככותב את זה מפורש. בזמנו שהרב ערך השולחן, זה היה עדיין בכתיבת יד, זה נתפס רק לאחרונה. ושם כתוב מפורש כדבריו, שאין הפרש בין הקדים את המים, בין אחר את המים. לכן בשביל זה, כשמברך ברכה האחרונה על היין, על הגפן, על הגפן, פתר ברכת בורא נפשות, הן של מים, הן ששאר משקים. כי כמו שאמרנו, פת פותר כל מיני משקים. הרי מה הדבר דומה? כמו שאדם שאכל באמצע הסעודה שלו כל מיני תבשילים, ברכת המזון שעל הפת פוסלת שאר מיני תבשילים בברכה האחרונה, כך גם פוסל אותו דבר. מברכים בליל שבת על הקידוש, הקידוש בראשונה, ומברכים בורא פרי הגפן וברכת הקידוש ושותים. בנצוע מנוחה לשעות רביעית, אם זה כוס גדול, ישתה רביעית, תשאיר כמה טיפות, בשביל שכל אחד ואחד רוצה לטעום, תשאיר להם כדי לטעום. ואני אגיד שזה נתחייה לברך כבר על הגפן ועל פרי הגפן, ולא מברך. למה קידוש צריך להיות במקום סעודה. ברכת המזון פותרת את הרביעית יין ששתה לפני הסעודה. למה? ברכת המזון לבעל לפתור את הפת, אבל היא פותרת גם את היין ששתה לפני הסעודה. אז גם כפה אותו דבר, שתה מתחלה המים, אבל אחר כך שתה יין שהוא מעקר, אז ברכת על הגפן ועל פרי הגפן שלו פותרת גם בורא נפשות של המים ששתה לפני זה. שדעתו או לדעתו. טוב, כן, עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, נאמר עוד בפרט אחד, לדעת שזה מחלוקת גדולה בפוסקים. אם אדם שותה מים בתוך הסעודה, כולם היום שותים מים בלי ברכה, בתוך הסעודה, מי מברך על המים? אבל תדעו שזה לא כל כך דבר פשוט, יש בזה מחלוקת גדולה. רב עמרם גאון סובר, אדם שותה מים בתוך הסעודה, חייב לברך על ים שהכל נהיה בדברו. אומר, פת פותר כל מיני אוכלים, אבל כתוב פותר כל מיני משקים. לכן אם הוא שותה מיץ, או שותה מים, או קולה, כל דברים האלה, צריך לברך עליהם, לפי דעתו של רבן גאון. כך פסק ראשי, גם כראשי, אבות הפרשי. גם כפסק צריך לברך. כך כותב גם כן רבי ישעיה מטרני. בישעיה מטרני, הריד, שחקות הריד. אז הוא כותב בפסקיו, שצריך לברך על המשקים ששותים באמצע הסעודה. רק יש מחלוקת, אם יברך על כל כוס וכוס, נקרא שמו כמו נמלח, או פעם אחת יברך שהכל ויפתור את כל הכוסות שישתי אחר כך. זה גם כן שבזה מחלוקת. הוא אומר שראשי הורה שברכו על כל כוס וכוס, אומר בלי נראה שדע שברך על כוס אחד, בתוך הסעודה. כך אמרנו שסברת ראשי, כך דעת העולם גאון, כך כתוב בספר הפרדס, גם כן, בספר מחזור ביטרי, תלמידו של ראשי, מי שמעיה, כותב גם כן אותו דבר. אבל התוספות במסכת ברכות למעלף עמוד ב' הביאו שרבן אותם ברבן יצחק הזקן בעל התוספות, שהם חורקים על ראשי וסוברים שלא מברכים על המשקים שבתוך הסעודה, כיוון שאין אכילה ולא שתייה. אדם אוכל, מסתם צריך לשתות, מלא יצמע, אז צריך לשתות. אז לכן, כיוון שאין אכילה ולא שתייה, כשם שהמוציא לחם מן הארץ של הפת פותר את כל מיני מאכלים, כך פותר גם כן כל מיני משקים ששותה באמצע הסעודה. חוץ מיין, שהיין קובע ברכה לעצמו. כך הגמרא אומרת. יין נמי נפטרי פרץ, אמר שני יין שקובע ברכה לעצמו. יין יש לו חשיבות מיוחדת. אומר השיר, קובע ברכה לעצמו, שבכל מסיבות של שמחה מקדימים להביא יין. יש אירוסין, מביאים כוס יין. לא מברכים בכלל אירוסין בלי יין. יש חתונה, עושים שבע ברכות. ראש ראשונה, זה יין. יש פדיון הבן, מביאים יין. יש מילה, מביאים יין. אז הוא בראש השמחות. לכן אמר עליו, משמח אלוקים ואנשים. משמח אלוקים גם כן, בשעת בית המקדש, היו מקרבים קורבן. אין אכילה בלא שתייה. אז כמו שהיו מקרבים קורבן, היו צריכים לשתות יין. ובשעת איסוף היין, היו עומדים הלוויים על הדוכן, והיו משוררים בכל מיני כלי שיר, לא רק בפה שלהם. בפה שלהם אומרים את המזמורים, בנחת, בשירה, בזמרה. בפה שלהם אומרים את המזמורים, בנחת, בשירה, בזמרה, היה להם בוודאי חוכמת הזמרה, יתב איך לזמר, כקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה, והיו אומרים את מזמורים של תהילים, שאנחנו אומרים מזמור של יום, היום יום אחד בשבת קודש, יום שני בשבת קודש, אנחנו אומרים זה מהר מהר, שאלה בלב, תקף מיד עושים ללכת לעבודה, כל אחד מסתכל על השעון שלו, אבל שמה אומרים את זה בנחת, בשמחה, עומדים הגלוויים על הדוכן, מי שבפה בפה, מי שהוא יודע אומן, זה בכנור, זה בנבל, זה במחור, זה בטיפים, בזתיים, כל אחד וכל מה שחמר בחוכמת השירה, היו עומדים והיו שרים. בשעה שהיו מנסחים את היין, שהיין משמח אלוקים ואנשים, משמח אלוקים, ושרים שירה לקדוש ברוך הוא. באותיות רבי עקיבא כתוב, אלמלא השירה לא היה בורא הקדוש ברוך הוא את עולמו. השירה, בוודאי שכרחו שמח מזה, אבל כל אדם ואדם שואב נחת רוח, כשהוא שר, אדם נמצא בצער, נמצא במצוקה, יש עוד הפסד חס ושלום, הפסד כספי, יזמר מעט, ינגל מעט, יסיע תחתו, וישב יחשוב כל הזמן במועקה שלו. קצת ישיר, אך תנוח עליו הרוח, והיא כנגן המנגן, ותהיה עליו רוח השם. כמו אני אמרתי אלישע הנביא, נביא של הקדוש ברוך הוא, מתי שרצה רוח השם הטבעה שורה עליו. והנה פעם אחת בא אליו יהורם בנו של אחאב, שהיה עובד עבוד הזרה. וכשבא נכנס לשאול אותו שאלה, היו במצוקה, היו נמצאים היו במלחמה, ולא היה להם טיפת מים לשתות. הלכו כל החיילים שלהם בגבורה בצמא, לא היה לו מה לעשות. אבל היה איתו יהושפט מלך יהודה. יהושפט היה מלך חסיד, מלך צדיק. יהורם בן אחאב היה רשע מרשע, בבית עבוד הזרה. אז אמר, יש פה נביא להשם, ושאל אותו, מה יהיה כל החיילים שלנו? חסו שלום, נגזר עליהם, כולם ימותו בצמא. אז אמרו, כן, יש פה נביא להשם, אלישע. בואו להיכנס לשאול את אלישע. כשנכנס יהורם, פעס מאוד אלישע הנביא, על יהורם, אתה מעיד עוד להיכנס אליי? כן, שעשה עבודה זרה שלך, למה אתה נכנס אליי? דולק עיניים או שפת מלאכי מולה, אני נושא, היא מביט את פניך ממרקע. אסור להסתכל על פני הפנים שלך. אתה רשע? אסור להסתכל על פני אדם רשע. היה איש תקין. לא פחד מאף אחד. אז אמר ככה יורה, אמרה ככה, ספק את כפה. אמר, לא רוצה אפילו להסתכל עליו. כשקשב ישוב לתשובה. אמר ככה קרה, כדוש ברוך הוא הזמין אותנו פה כדי שנראה את החיים שלנו גופעים בצמא. אז תקף ומיד, עכשיו שואל אותי משפט, טוב, תחילה, תשבילי, אתה אמרת את הנושא את פניי. תגיד לנו, יהיה מים, לא יהיה מים, מה יהיה עלינו? סלקה מנו רוח הקודש, לא מה שכעס. אדם בשעת כעס, סלקת מנו רוח הקודש. אין נבואה שורה, אלא מתוך שמחה. בשמחה של מצווה. אמר, ואתה כחולים מנגן. יאללה, תדעו לי מנגן, תעשה לו מעט דום 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 דום, נשמח, ואחר כך נשמע את השאלה, נגיד לכם את התשובה. וכך היה, עשיבו לו כנור, ויהיו לו מנגן, שמעה, שמח, שבע את הקדוש ברוך הוא, נח עליו הרוח, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מודיע להם, שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס, ויהיה להם הנחל הזה, שאתם אומרים אותו כולו יבש, למות טפת מים, מחר סמלא מים, נועה, וכל החיים שלכם ישתו וישבעו ואין להם מלח. וכך היה, מלא מים, וכולם ברוך השם ניצלו יצאו במלחמה וניצחון. כל פנים זה אנחנו רואים. שאפילו הוא נביא, במיועד תמיד זה נבואה. הסתלקה מנה רוח הקודש, כשזה לא היה במצב של שמחה. ושיש שמחה של מצווה, שורה עליו שכינה. דוד המלך, כל ספר תהילים שקרא אותו, כתב אותו כולו ברוח הקודש. כולו נבואה לעתיד. והוא היה עושה את זה איך, היה קורא תהילים ככה בהרפה, ובכנור. הייתה רוח צפונית מנשבת, בחצי הלילה, ומן חצות לילה אקום להודות לך, אם כן היה כאן בחצי הלילה, ולוקח את הכנור, ולגן, ואומר, מזמורי תהילים והקדוש ברוך הוא. השתמבח שמוע הקדוש ברוך הוא כביכול. כאילו היה צמא לשמוע את השירה שלו, של דוד. שהוא היה עושה את המקירות בבו, בשמחה של הקדוש ברוך הוא, בהודעה של הקדוש ברוך הוא. אין לו מטרה אנוכית לעצמו, בשביל הוא לשמוע, ששמח את הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, למה נקרא שם רות? שיצא ממנה דוד שרובהו לקדוש ברוך הוא בשלוש ותשבחות. מה זה רובהו? כמו אדם שהוא צמא. שותה את המים כדי רבות את עצמנו. כי בכל זאת הוא מחכה, מתי שהגיע חצות לילה, שיקום דוד החסיד הזה וישיר לי מעט שירים. שיעשה לי מעט בקשות. כך הקדוש ברוך הוא יצמא לשירים, שירי זמרה של דוד המלך. כי לא יהיה כאן בעיניכם מה שזה שירי זמרה. כמו שאומר בתיאוריה רבי עקיבא, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשביל השירה. וכן אמר אבו חייב בשביל זמרה, מלך חי העולמי. זו השירה, זו טובה מאוד לאדם. זה השירים, זה הדבר. אפילו חשוב שלא משאיר איזה מועקה, איזה צער, איזה דבר, יזמזם קצת עצמו. לא חשוב אם נגיד את זה בקורם או בקול נמוך. יתעניין בשירה, יתעניין בזמרה, ישכח את כל הצרות שלו, את כל המצוקה שלו. ויודע לקדוש ברוך הוא ששם נפשנו בחיים ולא נתן מצב לזה. גנבו לו כסף, הפסיד כסף, אמרו את השם אני בחיים, מה אכפת עם הכסף? יהיה כפרה עליי כסף, מה אכפת עם הכסף? הלכים כשהוא ישרר, ויהיה שמח, כשאתה בא שומע כזה, הוא ישלח לו את זה במקום אחר. ואתה שב לי, אתה הפסדת ואתה שב לי, אם אני אתן לך עכשיו רווח, כמה תשאיר לי, עוד יותר, תח רווח, יאללה, סבדה. אז עושים לי גם כן, במקום אחר ישלח שנאמר. טוב, זה מעניין. אז אמרנו עכשיו, שני יין שקובע ברכה לעצמו. זה לשון הגמרא. מה משמע? משמע פשט הגמרא. רק יין שיש בו חשיבות גדולה שהוא עומד בראש הסמחות, אז צריך לברך עליו כשמביאים אותו באמצע הסעודה. משמע שארבע שקלים, אין בהם הטעם הזה. משמע שצריך לברך עליהם. נפטרים, ברכת הפת. רק יין צריך לברך עליו. כך פשט הגמרא. וזה שהוכיחו את התוספות רבנותם, רבי יצחק הזקן, בעל התוספות, לא צריכים לברך על המשקים באמצע הסעודה, חוץ מיין. ואז חכי לפניהם, פוק חזה מה עמד הבא. ככה צריכים הרבה אחרונים, גם כבספר זרוע ועוד. מרן ראה שיש בזה מחלוקת, אמר, עצה טובה לאדם שהוא חסיד, כדי שלא ייכנס בספק, לפני הסעודה, אם הוא צמא, מרגיש כמו שהוא צמא כבר, ייקח כוס מים, פחות מרבית, כך מעט מים, יברך שהכל יהיה בדברו, ויקבל, אני פותר במים האלה, כל מים שאני אשתה באמצע הסעודה. ואז, תכף הוא מלך על זה, הוא נכנס לסעודה, ואז הוא פתר על ידי הברכה שברך מלפניכם. לא ראינו לא חסידים של דורות שלנו שיעשו המעשה הזה, כי באמת זה תלוי. מוצמא יכול לעשות את זה, אם לא סמא לא יכול לעשות את זה. כי אדם ששותה מים לא לצמאו לא צריך ברכה כלל. השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו כשהוא סמא. זה תלוי באדם, אם הוא לא סמא לפני הסבדה אז מה יעשה? אלא אם כן ייקח קולה, ייקח טמפו, אלה דברים מתוקים, דברים שיש בהם טעם מצד עצמם בעולם שאני שותה אותם צריך לברך עליהם. אז יכול לעשות את זה לפני הסבדה, אבל לא ראינו שעושים צנזרים בדבר הזה. סומכים על דעת הפוסקים של פסת הגמרא שכל המשקים נפטרים בברכת המוציא לחם מן הארץ של הפת, כיוון שהוא באמצע סעודה. זה הסבדה וצריך לברך עליהם. ודאי לנו שיש בזה מחלוקת כשזה באמצע הסעודה. סעודה ממש אנחנו מדברים. שהוא אוכל יותר מכזית פת. אבל אדם שאוכל פחות מכזית פת, זה לא נכנס ממש סעודה. אז לכן פשיטא הוא אוכל למשל עוגות. ובאמצע הוא צמא, צריך לשתות מים, צריך לברך על המים. זה לא דומה לסעודה, שאמרנו פותר כל מיני תבשילים, שם יש סעודת קבע. סעודת קבע, כשברך מוציא לחם מן הארץ, זה ראש כל המאכלים, נפטרו כל המאכלים שהביא אחר כך. כל מה שהוא מביא עם מאכלים, הכל נפטרו, ובכלל מוציא לחם מן הארץ. אבל כשאדם אוכל פחות מכזית פת, או שאוכל עוגות אפילו יותר מכזית, אוכל הרבה עוגות. אבל לא הגיע למדרגה שקובע סעודה, לא 230 גרם, פחות. אוכל שני קלגטות, שלושה קלגטים, ואוכל. אז באמצע של שתות מעט מים, צריך לברך על המים. די לנו שיש מחלוקת באמצע הסעודה, שם נהגו העולם שלא לברך, ככה פשט הגמרא. אבל כשזה אוכל עוגה למשל, באמצע של שתות מים, צריך לברך על המים. אותו דבר, אם אוכל עציות, לא אוכל פת, לא אוכל לחם, אוכל עציות, ובאמצע הוא צמא, הוא צריך לשתות, צריך לברך. כל שכן הוא אוכל אורז, אוכל אורז לבד, בלי פת, רוצה לאכול מעט אורז, ואחר כך באמצע האורז הוא צמא, רוצה לשתות מים, חייב לשתות, חייב לברך, אי אפשר לשתות בלי ברכה. רק אם הוא כששם לגלימה, למשל גלימה גדולה, ועמדה לו ככה בגרון, לא עולה ולא יורדת, מסכן ירוע עצמו כמובן עולה ויורד, רוצה לשתות מים כדי להעביר את הלגימה שיש בגרון שלו, זה לא צריך לברך. למה זה שקראו חנקתי אומצה, לשון הגמרא, חנקתי אומצה, זה חנקה אותו לתוך הגרון שלו ולא יורדת, ואז הוא מסכן להעביר אותה, לוקח את המים, לא בשביל שהוא צמא אותו לשתות מים, הוא רוצה להעביר את הלגימה שעמדה לו בגרון, אז שתי, זה לא צריך לברך בכלל. בפני שזה מים, שאין בהם טעם. אבל אם יוצא למשל לשתות קולה כדי להעביר את הגרון, ברוך השם הוא עשיר, ויש לו כמה כוסות קולה לפניו. והוא רוצה להעביר את זה עם הקולה, צריך לברך, כבר שיש בהם טעם. אז זה לא משנה, זה משנה שהוא, שעוד מעט יחנק, רחמו עליו בשמיים, פטרו אותו רבותינו מהברכה, לא משנה זה. אלא בשביל שהמים מצד עצמם אין בהם טעם. אם שותה אדם אותם, לצמאו, הוא צמא, ושותה אותם, יש לו הנאה, יש לו קורת רוח. אז זה תקנו חכמים ברכה. אבל שותה אותם שלא לצמאו, אלא כדי להעביר, כמו שאמרתי, לגלימה שעמדה לו בגרון, זה לא צריך לברך. אז זה לא תקנו חכמים ברכה. אבל אם שותה משקים שיש בהם טעם, כגון מיץ, או קולה, או טמפות, דברים כאלה שיש בהם טעם, אז צריך לברך לעולם. אפילו שעמדה לו לגלימה בגרון. אלא אם כן הוא מסוכן. מסוכן אין לך כוח נפש, אחר כך ימות אחר כך מכן. עד שיברך, זה הנשמה שלו. אבל אם הוא יכול כלשהו לברך, עד כדי כך, מדברים אנחנו בני אדם בעלי שכל. אנשים טפשים, יאללה, לוקחים ככה בכל בבת אחת, מה יש לך? הוא אומר, מי רצח עליך? אתה מבלע, לאט לאט. לא יש לי ידו מבלע, מה קורה? אם זה אדם שכזה יכול לברך, יברך, ואחר כך ישתה, כדי שיוכל להעביר את הלגימה, אם זה משקים שיש בהם טעם. אבל מה אם, אם זה כדי להעביר לגימה, לא צריך לברכה. לא כזה, תקנו חכים על זה ברכה. חזרנו, שאדם שאוכל עציות למשל, או אורז, ובאמצע הוא מתאבל לאכול לשתות מים, אז צריך לברך על המים. זה לא דומה לפת באמצע הסעודה, שאמרתי שמה לא צריך לברך, גם שמה שאתה לא במחלוקת, אבל כמובן שאין אכילה בגוש עתיה, ופשט הגמרא, כמו שאמרנו, רק יין הוציאו את החכמים מן הכלל, משמע ששאר משקין לא צריך לברך עם צעד סעודה. זה בסעודה ממש. שאוכל פת, יותר מצטמצם מכזל, יותר מעלה. אבל לא כן, אדם שאוכל אפיות או שאוכל עוגות, אפילו שיש בסוף על המחיה, זה לא שייך לעניין המים שהוא שותה באמצע. צריך לברך גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה. כשישתה את המים, זה לא מה, זה ברך על העקף, הוא צריך את התפילה, זה לא שייך בזה. כל אחד אחד כשהוא צווה באמצע האוכל, הוא אוהב לשתות. אז זה לא בדין עקף ותפילה, אלא יש לו דין מיוחד, כמו שאמרתי. לכן, כשישתה אדם באמצע שאוכל עוגות, או כשבאמצע שאוכל סטריות, או כל שכן באמצע שאוכל אורז, צריך לברך שהכל יהיה בדברו, ובסוף בורא נפשות רבות. באורז, לא כמו חויש, ברכה בורא נפשות רבות, נפשות רבות פותרת את זה, לא צריך לברגע, פעמיים בורא נפשות, בשביל מה? ובכל מקום מברך בורא נפשות, פותר גם את המים. אבל אם אוכל עוגה, אוכל כזית עוגה ומעלה, בסוף מברך על המחיה. אז כמו שהוא צריך לברך בורא נפשות, שהכל יהיה בדברו, ברכה ראשונה על המים, כך אם שתה לבעיר, תברך בסוף בורא נפשות רבות גם כן. מה יקדים תחלה? יקדים תחלה על המחיה ועל הכלכלה שהיא ברכה חשובה. יש הרבה פוסקים שסוברים שברכה על המחיה ועל הכלכלה היא דאורייתא. כל ברכת מהן שלוש, יש הרבה פוסקים שסוברים שהיא דאורייתא. כך דעת התוספות, כך דעת הרשב"א, כך דעת הנתבע. הרמב"ם חולק, הרמב"ם סובר שזה רק מדרבנן. ומרן סובר כמו הרמב"ם. אבל דעת הרבה ראשונים סובר שהיא דאורייתא. כשיש מצווה דאורייתא, מצווה דרבנן, מקדמים מצווה דאורייתא, יותר חשובה. לכן עדיף שקודם נברך על המחיה, שהיא ברכה דאורייתא על כל פנים, ובסוף נברך בונה נפשות רבות. כמו ששתה מים באמצע, באמצע העוגות, אז צריך לברך בונה נפשות רבות. יש חלקים על הסברה הזאת, זה מה שאני אמרתי לכם, סברת יזהר ביהודה. הוא שאומר שתמיד כשיש דאורייתא ודרבנן, מקדימים קודם לברך דבר שהוא דאורייתא ואחר כך דרבנן. אבל שגת אליה חולק על זה. שגת אליה אומר לא, דאורייתא ודרבנן אין בזה קדימה. מה שטוב בעיניו זה יקדים יקדים, מה שרוצה יקדים. אפילו שגת אליה לומר שפה הוא מודה בדין הזה שאמרתי, שתחלה יקדים על המחיה, אחר כך בורא נפשות רבות. סוף בורא נפשות רבות, היא לא כל כך ברכה חשובה. רבותינו קוראים אותה ולא כלום. מה זה ולא כלום? שבזמן חכמי המשנה עוד לא תקלו לברך בכך בורא נפשות רבות. זה רק אחרי חכמי המשנה, בגמרא כתוב בברכות מנדלית. חכם פלוני היה מברך כשהיה אוכל בשר או דגים, לבד, היה מברך בורא נפשות. אבל ירקה, לא. אם היה אוכל ירקות, לא היה מברך בורא נפשות. חכם שני היה מברך אפילו הירקה. אבל אמיה, לא. חכם שלישי אמר אפילו אמיה. כן, זאת אומרת, זה, כל זה, כולם אמוראים. נשמע שלזמן חכמי המשנה, לא היו מברכים בכלל בורא נפשות רבות. הברכה הזאת היא מאוחרת, נתקה לה יותר מאוחר. אמנם שם הברכה הייתה, שהרי רבי תרקון אומר, השותה מים לצמאו וברך בורא נפשות רבות. מה בורא נפשות רבות? ברכה ראשונה שלו, בורא נפשות רבות. רבי תרקון לא היה עושה כמונו. אנחנו מה עושים? קודם מברכים שהכל יהיה בדברו, ואחר כך אם שתה רביעית, בורא נפשות רבות. רבי תרקון אומר, לא, אין שהכל יהיה בדברו. על מים, אתה צמא, עושה שתות מים, תברך, ברוך אתה השם, גם בורא נפשות רבות, ברוך חיי העולמים, אחר כך תשתה מים. זה רצון של ביטחון. היה לך לא קבל ביטחון, אחר כך מחר תמיד שחוקים עליו. אני מתחלה אבל יש הכל, בסוף הולך בורא נפשות רבות. אבל על כל פנים, הברכה הזאת לא הייתה בתור חובה, הייתה בתור רשות. לכן אין ספק שברכת על המחיה היא יותר חשובה. לכן כשאדם חייב לברך גם על המחיה וגם בורא נפשות, יקדים תחלה על המחיה, ובסוף יברך בורא נפשות, כמו שאמרתי עכשיו, כמו שאתה מים. וחיה הרבה כל בכל יברך בורא נפשות. אז יברך שתי הברכות, קודם יקדים על המחיה, אחר כך בורא נפשות. במה דברים אמורים, כמו שדיברנו עכשיו, על מים. אבל אדם שאכל, נגיד לכם היה אוכל עוגות, ואחר כך, או אחרי שגמר את העוגות, לקח בננה ואכל, לקח פרי ואכל, תפוח זהב ואכל. אחר כך הוא חייב לברך גם בורא נפשות רבות. עכשיו מה יעשה? יברך תחלה על המחיה ואחר כך בורא נפשות רבות? כמו שאמרתי על מים? לא. למה לא? מה יש בזה? יש בספר סמ"ק, ספר מצוות תצר. חבר אותו הגאון מקורבי, זה היה אחד מבעלי התוספות. הוא אומר כך. אם אדם מברך, נוסח הברכה, הוא אומר, عالم احياء على الكلام بعدت نوبات السدين كل بيروش يا اخان نفترض بالله فعلت نوبات السدين ما شو هم بريق افلو شو كلين وتم بيعد ولو مسكين وتم بمفورهاش اذاك ما شمعت نوبات السدين نفترض ببرخات على المحياء بتاكو تجنا كم بسفرها قدام سفرها قدام يمكن حد ما كدمونين في شوامي وشنا אבל רוב הפוסקים חוקים על זה. אין לך חי. הרשב"א כותב בפורש נגד זה. אומר שזה לא פותר זה איזה. מה שאמר הרב צבי יוסף זה? הוא מתכוון על המחיה שאכל. לכן אם הוא חייב לברך בורא נפשות על פירות אדמה או על פירות עץ שאכל, צריך לברך גם זה וגם זה. אז לפי דעתו של הרשב"א, צריך לברך גם על המחיה וגם בורא נפשות. לפי דעתו של הרשב"א. וכך לעשות רוב הראשונים. אבל לאחרונה נתפס ספר על פסקים של הגאון הרשב"ץ, בשעון בר צמח. היה מגדולי הדור בזמנו. אז הוא כותב בפסקיו במסכת ברכות, שאם אכל אדם פירות, נגיד למשל פירות עץ משבעת המינים, כגון תאנים, רמונים, תמרים, ענבים, צריך לברך בסוף על עשרת פרי העץ. ואכל גם פירות אדמה, פירות אדמה, דהיינו נגיד למשל, אכל בננה, אכל מלפפון, משהו צריך לברך מלפי אדמה. מתחייב עכשיו בשתי ברכות, אומר שכיוון שהחתימה שעל העץ, מה חתמים? ברוך אתה השם על הארץ על פירותיה. אומר גם השאר, כשמה פירות. אם אכל בננה זה פירות, אכל מלפפון זה פירות, ונתון ברוך מלפי אדמה זה פירות, כאלה הם פירות. אז כיוון נכלל בתוך ברכת ברוך אתה השם על הארץ על פירותיך שמסיים בחתימה שברכת על העץ על פירי העץ, אז לכן פותר אותה ולא צריך לברך עליהם. זה לא מנקודה של עתיד נובת השדה, זה נקודה אחרת. כדי שמברך בסוף על הפירות, לנו על פירותיה, אם זה בשביל ארץ ישראל, מי פירותיה? שחושת הארץ הוא מי פירות. אז למעלה נפטר גם כן במה שאכל ירקות או פירות, כל מיכל שמוע פירי. אז זה פתר אותם ולא צריך לברך בורי לפשוט סבוד. מהרמב״ם לא משמע כך. הרמב״ם אומר כך, אם אחד אכל תפוחים, תפוח עץ או תפוח זהב, ואכל גם תמרים, שגם כן עץ, אז הברכה היא אכילה, מתחילה ברכים בורא פרי העץ, גמרנו, פוסלים את כולם. אומר, כשם שברכה ראשונה, ברכת בורא פרי העץ נפתרת, זה מצווה להקדים כשבעת המינים, יש לך כל הפירות האלה לפניך, וכולם עץ, אם זה תפוז, אם זה תפוח, וכן עושה בזה, נגיד, יש לך שדפים, שמישים, כל הדברים שהם ברכתם בורא פרי העץ. אבל יש לך כנגדם, גם בפירות של שבעת המינים, כגון תמרים, כגון עננים, ואתה מה צריך להקדים? להקדים תמרים. קח תמר, תדיק תמר לפרח, תברך עליו בורא פרי העץ, ותפתור כל העץ שיש לפניך. עכשיו, ברכה האחרונה, אומר הרמב״ם, גם כן לא צריך לברך ברכה בפני עצמה על שאר המינים, כשם שברכה הראשונה פתרה את כל המינים, כך ברכה אחרונה ברך על העץ על פרי העץ, הוא פתר את התפוחים, את התפוזים, כל הדברים האלה. למה? מסביר הרמב״ם. נכון ששם צריך לברך על דברים שהם לא בשבעת המינים, ברכה האחרונה שלהם בורא נפשות. אבל כאן בין כל וכה הוא חייב לברך על העץ על פרי העץ, והם בכלל שמם עת פרי העץ, הם לא עת, הם לא פרי העץ, לכן בשביל זה ברכה האחרונה פותרת אותם. וכך פסק מרן פרוחן ערוך כדברי הרמב״ם. בזה אין שום מחלוקת. כולם מודים שאם אדם אכל מפרי העץ ואכל חלק משבעת המינים והיה בהם שעור ברכה האחרונה וחלק אכל מדברים שלא משבעת המינים אלא כמו שאמרנו תפוחים כיוצא בהם ואכל גם כבהם שעור ברכה האחרונה די בברכה האחרונה שיגיד על העץ על פרי העץ הוא פותר את כל פרי העץ. ממשיך שם הרמב"ם ואומר אבל אם אכל בשר וגבינה בשר או גבינה שגם כברכה שלהם שהכל ימדו לא? בסוף בורא נפשות ואחר כך אכל גם, ואכל גם תמרים צריך לברך גם, גם בורא נפשות וגם על עץ הפרי העץ. למה? בשביל בשר זה עץ ופרי העץ זה לא שייך. לכן אומר הרמב"ם כיוון שהוא אכל גם כדברים חייבים בורא נפשות אז יברך שתי הברכות גם על עץ הפרי העץ וגם בורא נפשות רבות. זה מה שכותב הרמב"ם וגם מרן מעתיק אותו וככה לך, בזה אין שום מחלוקים. الكوح عشان ما هدين أثرت على ما إما خطر هربا مش إما إمتع كل ما مار أخطر إيها حيث حكا ما بسار أو دفينة ما يش مخالة بأدام إزاي حيث أخطر أو تعيث شتر بريخ على عيث أخطر إيها حيث وبسوف بريخ بروخ التعثم على عرف أثرتها وعلى الطيروت أبدا خال جام طيروت هذا ما كما شمعتي أخام مريفكونة أخام بنانا يبريخ بريخ أخرنا ولا يبريخ زي شير هرمبام لو قلد عطوك كده شتاك مدينو كدير شاء وكدير سفا بارش بيت مش عمر تيما في عمر لانو دع لخا كمان شي شما كنا بيروت فتم بريخ بصف على عيس عارف العيس ما يبروك التعشم على عارف عطرو فيها بروك التعشم على عارف تيروت او بيروتها او بيروت ما يفرش مدين بيروت مش عارف سسعيل بيروتها مش عارف تيروت אז זה נחלט בכלל הפירות ולכן טוב פסל לא צריך לברך בלי נפשות רבות זה אומר הרשבץ כפי שאמרתי הרשבה לא סובר כך הרשבה לא משמע סוברן אלא הרשבה סובר צריך לברך בלי נפשות וגם על הארץ מה אנחנו עושים? מקדימים מברכים בלי נפשות רבות תחילה כדי לפתור את פירות האדמה כדי שלא יקלטו בכלל על העשר פרעי ששם כתוב תלוות השדה או על הפירות קדימים מברכים קודם בריא לפשוט לבות ואחר כך מברכים על העץ הפרי העץ וזה נצא לו מכל ספק לכן תדעו תמיד כשיש דבר שיש בו מחלוקת מסלקים אנחנו נתעשנו במחלוקת על איתי הקדמת הברכה לא נקרא שמו מגורי ברכה של הצריכה מכיוון שהרבה פוסקים סוברים שלא יצא מזה חובה ברכת על העץ ועל פרי העץ לכן מקדימים מברכים בריא לפשוט לבות כמו שעושים בבשר או בבינה בשר ובבינה, יכולים לברך בולי נפשות גם לאחר מכן. אבל כאן יכולים, צריך להשלים בולי נפשות, ואחר כך לברך על העשר פרי הארץ. לפיכך, אדם שיאכל עוגות, וצריך לברך על המחיה. ואכל גם פירות, כדי שלא ייכנס בכלל עד תנובת השדה. תנובת השדה יש מדע אמר שגם הפירות נסרו. המקדימים אנחנו מברכים בשר בולי נפשות רבות, תחילה. ואחר כך מברכים על המחיה, כדי שלא יכנס בספק. והוא הדין עם אחת פירות חץ, ואחר גם פירות האדמה, אז גם כן בסוף מקדימים בורי לפשע סבורת על פירות האדמה, ואחר כך על העץ הפרי העץ, על פירות העץ. ותמיד צריך להקדים בשביל שלא להיכנס בספק. ואם שכח והקדים כבר על העץ הפרי העץ, אז כבר פתר את שאר הפירות, מכיוון שהמתנו את השדה. אז לכן כבר פתר אותה, ולא צריך הפעם לברך. יצא את החבטו ברכת על העץ הפרי העץ. שוב פעם אני חוזר בקצרה. אדם שאכל עוגה, ובאמצע העוגה רוצה לאכול גם כן פירות. ואוכל אותם לבד, חדר חדר לבדו, כל אחד לבדו. לא מערב אותם ביחד. אם הוא קורף אותם ביחד ואוכל אותם, מלפס אותם, אז זה עושה עקב וטפל. מברך את העקב ופוצר את הטפל. אבל כשאוכל כל אחד ואחד בפני עצמו, צריך לברך גם על הפירות. זה לא קשה מוטפל. זה לא פס שאנחנו נאמר, פוצר כל מיני מאכלים. אפילו שמה, בפירות צריך לברך עליהם. רק תפשירים אמרנו, זה צורך הפס. לכן צריך לברך גם על העוגה וגם על הפירות. סמר, רוצה לשתות מים באמצע העוגה, היה מברך שהכל היה מברך. אוכל אטריות ונהיה סמא, צריך לברך על המים שהכל נהיה בברום. אוכל אורז ושותה מים, צריך לברך גם כן שהכל נהיה בברום. כלומר, אין האוכלים האלה פותרים, לא נקשם עוד בתור קל וטפל. זה כל אחד ששותה לבדו וכשותה מערב את המים עם האורז, הוא שותה אותם לבד. לכן זה לא נקשם עוד קל וטפל. אלא, כמו שזה צריך בשיטור שהצמאון שלו רוצה לבוא צמאונו, אז צריך לברך שהכל נהיה בברום. לא נפסל בברכת מוזנות שברך על העוגה, אלא אם כן אוכל עוגה שיעור 230 גרם ומעלה. 230 גרם זה שיעור כזעות סעודה. אז כמו שאוכל פת, נעשה דינוך כמו שאוכל פת 30 גרם ומעלה, כיוון שזה כמו סעודה גמורה, אז לכן כשהוא ברך המוציא לחם מן הארץ על פת הבאה וכתמי שאוכל יותר 230 גרם, שזה לא מוציא. אז כשבאמצע שותה מים, לא צריך לברך. הרי כמו ששותה מים, באמצע השעולה שלנו. מה אנחנו אומרים? לא מברך, גם פה לא מברך. אין הפרש בין מים, או קולה, או טמפו, או כל מיני משקים. כל משקים יותרו, כמו שהוא אוכל ממש פת. זה כשאוכל עוגות 230 גרם ומעלה. אבל אם אוכל פחות מזה, שזה עדיין סעודת עראי, אז ברכתו מזונות ובסופה למחיה. לכן באמצע, כשידעו לו מים, צריך לשתות, צריך לברך. כל מיני משקעות, צריך לברך עליהם. לא נפתע בברכת מורה מיני מזונות. והוא הדין בברכת מעשה כדרה, אכל אתריות, קוסקוסון, דברים כאלה שהם, גם כברכת המזונות, באמצע המוסמת צריך לברך על המים. אין צורך אמר, מביאים לו פירות בזה שצריך לברך עליהם. אין מלפת ימין ומלפת פרחים, קוסקוסון או... זה לא רגילים מלפת. ואורז, גם כן, מוסמת צריך לברך שהקונה בלבלו, על המשקה שישתה. צריך לומר, מביאו יין באמצע, היין לא נפטר, אפילו באמצע שעודה ממש, צריך לברך על היין, שקובע ברכה לעצמו. אז כל שכן בדברים האלה. ברכה אחרונה, נענה ברכה אחרונה, אם אחד משבעת המינים, שברכתם בסוף ברכה אחרונה על עץ הפרי העץ, ואחד פירות לא משבעת המינים, אלא פירות כמו תפוחים, תפוזים, כיוצא בהם, אז כשמברך בסוף על עץ הפרי העץ, פותר את כולם. עושה שברך מורה נפשות על הפירות האלה. אם אוכל פירות האדמה, זה כבר פחות. שמה זה מוסכם לכל הפוסקים, אין בזה שום מחלוקת. אבל אם אוכל פירות האדמה, יחד עם פירות העץ משבעת המינים, בזה דעת התשבץ, רבי שמעון בר צמח, שברכת, הברכה האחרונה שאומר על הארץ ועל הפירות או על פירותיה, היא פותרת גם ברכת מורה פרי האדמה. אז לכן מה אנחנו עושים? מקדימים, זה דעתו של הרשבץ. אבל הרמב״ם לא סובר כך, הרשב"א לא סובר כך. אנחנו עושים מקדימים ברכת מורה נפשות רבות, לפתור בשעת פירות האדמה, ואחר כך לברך על עץ הפרי העץ, לפתור את פירות העץ. כדי שלא ייכנס בספק, מקדימים ברכת מורה נפשות. ואם מקדים הוא ברך על עץ הפרי העץ, ירצה את חובתו ולא יברך מורה נפשות רבות. אחר עוגה, וגם כן אחר פירות אדמה, אז גם כן כדי שלא יהיה בכלל עד תנובת השדה, יקדים מורה נפשות רבות, ואחר כך בסוף יברך על המחיה. ברור שאם הוא אוכל אורז, וגם לפני כן נגיד אכל עוגה, ובלב אחרי חייו יברך על המחיה בשביל העוגה, אז למה יברך גם מורה נפשות רבות? כיוון שבדיעבד, אם אחד טעה ובירך על האורז, על המחיה יצא, אז זה הלכת תחילה שם, זה עבד כאן כמו לכת תחילה. לכן אם הוא אחד כזית עוגה, ויתחיה לו ברך על המחיה. אחר כך אחר אורז, צלחת אורז. יברך רק על המחיה ויפתור את הכל. לא צריך לברך גם לפשות וגם על המחיה. בפני שאמרנו, ובקו בקו אחר יברך על המחיה. על האורז, אם אחד ירך מדי עבד על המחיה, יצא אל החובתו. אז למה יעשה גם בורי לפשות? לכן שזה יצא. אותו דבר, אותו ההסבר שיש בדברי הרמב״ם שהקדמתי, אבל הרמב״ם מה כותב? אם אחד אכל בפירות העץ של שבעת המינים, כגון תמרים, ענבים, תאנים, ואכל גם פירות אחרות, פירות של, שאין משבעת המינים, כגון תפוזים, תפוחים, חמושים, חזיפים, שמשים, כל אלה הדברים האלה, שברכת המורה נפשות. אבל אם אחד טעה, הוא בירך על כל המינים האלה שלא משבעת המינים. בירך על עשר פרי העץ, יצא את חמותו. בירך ברכה מעין שלוש. למה הוא לא אמר שקר, הם לא עץ, לא פירות, חתם, הוא לא חתם שם על עזר פירות או פירותיך, יצא אין לחובת. אז לכן, כשאחד בשניהם, מזה כזית ומזה כזית, די שיברך על העץ, הוא כותב את כולם. נעים מה שכותב הרמב״ם לגבי העץ, משם אנחנו נמדים לגבי על המחיה. אכל עוגה, שבריקו בחוסך יברך על המחיה. ואכל אורז, ואורז אמרנו, בלי עבד אם אחד ברך על המחיה יצא. אז בדיעבד לפי נהפך פה להיות כמו לכת תחילה. די שברך על המחיה ויפתור לך. הבעיה היא, אם אכל חצי כזית מזה וחצי כזית מזה. מה יעשה? אכל חצי כזית עוגה וחצי כזית אורז. מה יעשה? מסתלפים או לא מסתלפים? הלכת מסתלפים. כיוון שאילו ברך על האורז על המחיה יצא, אז הוא תברך על המחיה לכת תחילה. כי אתה חייב גם כן, משום שיש לך אתה גם כן חצי כזית של עוגה. אז ביחד מסתלפים מכזית, ויברך על זה על המחיה, ומוציא את המחיה, מוציא את החובתו. ואין למה כשאומר, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת,